יש כמה אופנים להסתכל על מהלכים. אפשר להסתכל מגבוה, אפשר להסתכל מנמוך. כשאני מסתכל מגבוה, אני רואה את הדברים באופן מסוים. כשאני מסתכל מנמוך, אני רואה באופן אחר. למשל, יש אמירה שיש בה הרבה מן הצדק. לאן אנחנו הולכים? הכל מדרדר, זה נורא, מצב קשה. אמת או לא אמת? אמת. אבל אם אתה מסתכל באופן נקודתי, בוא תסתכל על החיים בגדול, מה התרחש במאה השנים האחרונות, ואז התמונה נראית אחרת לגמרי. איפה היינו לפני 100 שנה, איפה עכשיו? ומה עבר באמצע? פרספקטיבה קוראים לזה. עכשיו, 100 שנה זה גם קטן. אפשר לראות את הכל לאורך אלפי שנים, אפשר לראות את זה גם לאורך הנצח בכללו. כי הרי גם כל מאורע, אתה יכול לדון בו מצד ראשית הכל עד אחרית הכל. ואז לראות איך זה משתלב שם, ואז, הייתי אומר, העוצמות החיים שאתה יכול להבחין בהן, אפילו במאורע קטן, בתקופה קטנה, זה נראה כבר אחרת לגמרי. אתה רואה איך הדברים מצטרפים לחשבון גדול. זה כמו שבתמונות של הציירים האימפרסיוניסטים של המאה ה-19. אז חלק מהאימפרסיוניסטים, מה שהיה מיוחד בשיטת הציור שלהם, זה שלא היו צללים. הם אף פעם לא ציירו צל. איך אפשר לצייר תמונה בלי שיהיו צלליות? פשוט, הציירים הקודמים היו מוסיפים שחור. ואז זה היה צל. הם היו מוסיפים צבעים. ריכוז של צבע, פיזור של צבע, תוספת מסוימת וכו', זה יצר את הצל. כלומר, הם הניחו כהנחת יסוד שאין צל בעולם כלל, יש רק אורות בעולם. ואז יוצא שגם הצללים הם סוגי אורות. עכשיו, אם היית מסתכל מקרוב על סנטימטר על סנטימטר בתוך התמונה, מה יכולת לראות? כתמי צבע. אין במיוחד אצל הפוינטיסטים שלהם, זאת אומרת שהם היו מציירים נקודות נקודות של צבע. אתה מסתכל מרחוק, אתה רואה קצת את התמונה בגדול. כן? זאת הייתה שיטה מסוימת בציור. אז כשאתה רואה גם אותה נקודה ספציפית, אתה מבין אותה אחרת אם אתה רואה לאיזו תמונה היא תורמת, איך היא משתלבת בכוונה גדולה. כן, בדיוק, כמו אברהם אבינו, כן, ויוצא אותו החוצה. תצא מצטגנינות שלך. טוב, עכשיו זה הכרחי, כי בלי זה, בלי מבט כזה, קל מאוד להיכנס לייאוש, אז זה לא רק סיבות פסיכולוגיות, כי זה גם אמיתי. זה גם אמיתי שצריך לראות את הדברים בגדול. בואו נראה, כל זה הקדמה למשפט הראשון פה של הרב. כל נתיקה, כלומר נתיקה, ניתוק, התנתקות, שבמערכי הלב, מהקווים העליונים הארוכים במרחקי דה, אלה הם העליונים. כלומר, כשאתה לא חושב מאין אתה בא ולאן אתה הולך, כשהיא באה, ההתנתקות הזאת, בין ביחיד ובין בציבור, הרי מערערת את יסוד העושר והטוב כולו. אתה כבר לא יכול להיות מאושר, כי הראות את הדברים עם כל הצרות, כל הבעיות שלהם. יש משנה, מסכת אבות, דה, מאין באת ולאן אתה הולך. יש גורסים ולאין אתה הולך. בחלק מהכתבי יד כתוב כך, דע מאין באת ולאין אתה הולך. כלומר אתה בא מאין אל אין, לא מאפס אל אפס, ההפך. האין זה שורש כל יש. זאת אומרת, אתה בא, אתה צריך להבין מאיזה אינסוף אתה מגיע ולאיזה אינסוף אתה הולך. ואז ממילא אתה גם מסתכל על ההווה אחרת. זה מה שאמר גם המלאך להגר, הגר בורחת. אז אומר, הגר שפחת שרי, מאין תבואי ואנה תלכי. ברגע שאת חושבת מאין באת, לאן את הולכת, פתאום את מבינה בדיוק את תפקידך בעולם. את אומר, בפני שרי גברתי, אנוכי בורחת, ואז מסביר לה את תפקידה וכו'. אז זה... ויש המשך גם, ולפני מי אתה עתיד לדין וחשבון? מי זה מי? זה הקדוש ברוך הוא. כלומר, צריך להבין שהדין וחשבון הוא לא בינך לבין עצמך, אלא הוא לפני מישהו. כלומר, אתה צריך לצאת מעצמיותך הפרטית, כי אתה צריך לפגש עם מישהו. בסדר? זה המשמעות של דברי המשנה. מה אפשר להקשות על מה שאמרתי?
מה? הקושיה היא ברורה, יש המשך למשנה. מאין באת מטיפס רוחה? לאן אתה הולך למקום עפר רימה ותולע? לפני מי אתה אדם חשבון, לפני מלך מלכים. אז זה לא מה שאתה הסברת בפעם הראשונה. תשובה. יש הבדל בין החלק הראשון של המשנה לחלק השני. הרי החלק הראשון אומר רק את השאלות. מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה אדם חשבון. אחר כך אומרים, מאין באת, אמיתי פסוק. למה אתה חוזר? או למה אמרת פעם ראשונה? אלא כנראה שזו תשובה אחרת. השאלה אם אתה עובד מאהבה, או אתה עובד מיראה. אם אתה עובד מאהבה, אז התשובה לשאלה מאין באת, התשובה היא מאין באת. והתשובה לשאלה לאן אתה הולך, זה לאין אתה הולך. והתשובה לשאלה לפני מי אתה עובד מראשון, התשובה היא לפני מי, לפני מישהו. אם אתה עובד מיראה, אז צריך להפחיד אותך. מאין באת, מטיפס רוחה, אתה לא שווה כלום. לאן אתה הולך? רימת ותולעה, גם כן לא שווה כלום. כן, ולפני מי אתה נראה? עוד יכסחו לך את הצורה, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברור? אז זה, הראשון זה מאהבה, השני זה מיראה. אז פה הרב מדבר על מבט שהוא בעצם מאהבה. לכן אומר הרב, כל נתיקה שבמערכי הלב, מהקווים העליונים הארוכים, במרחקי אידיאליהם העליונים, כשהיא באה, הנתיקה הזאת, בין ביחיד ובין בציבור, שגם הציבור שוכח מאין הוא בא ולאן הוא הולך, הרי היא מערערת את יסוד האושר והטוב כולו. גם בצורה כהה וזעירה. כאן בדיוק הכיוון ההפוך. כשאידיאל נשקף בצורה קטנטנה. זה כמו שלמשל אדם נמצא במנהרה חשוכה, איך אומרים, יש ביטוי כזה, רואה את האור בקצה המנהרה. אז זה לא משנה אם האור הזה הוא חזק מאוד או קלוש מאוד, עצם קיומו זה כבר מאיר את כל המנהרה, כבר כל המנהרה קיבלה משמעות אחרת. לכן אומר הרב, גם בצורה כהה וזעירה, כשחל בה הרוח העליון המאוגד לאידיאליות המאושרה באושר בלא גבול, הרי יש בה מעיין חיים ההולך ומתגבר, מחיי דורות, מאשר תקופות ומיישר דרך לעמים רבים. מדריך עולמים לחיי עולמי עד. ומפנה להם את המכשולות שבאורחות חייהם הקטנים והזמניים. כלומר, אתה יכול לראות גם מאורע קלוש, באור של גדולה עתידית. לא? כן, בבקשה. כן, או שהוא נראה נמוך. נביא לכם דוגמה לגבי ההלכות. יש, זה הרב מביא את זה גם בהקשר אחר, אני חושב שעברנו על זה כבר. הלכות תרומות ומעשרות. פעם, תרומות ומעשרות, זה היה חלק מהמחזור הכלכלי של המדינה. כלומר, הכלכלנים של שלמה המלך התחשבו בחישובים שלהם, במחזור הכלכלי הכללי, התחשבו בעובדה שיש שמיטה, שיש יובל, שצריך להפריש תרומות ומעשרות, מעשר ראשון, מעשר עני. כל הדברים האלה היו משמעותיים ביותר, הם היו אחוז נכבד מהתוצרת החקלאית, שהייתה הבסיס של הכלכלה של המדינה. כלומר, העובדה שאדם מפריש תרומות ומעשרות, יש לזה משמעות כלכלית במקרו. מה זה היום תרומות ומעשרות? אדם מביא עגבניות מהשוק, מחפש, שמה לשולחן, מחפש איפה זה קצת רקוב, חותך, אומר על זה כמה דברי כישוף, מכניס את זה לתוך ניילון, ובחרדת קודש זורק את זה לפח. בסדר? זה מה שנשאר. עכשיו, הדבר הזה כשלעצמו הוא מגוחך. זאת אומרת, מה זה הקשקוש הזה? אז הרב אומר, באמת, אם זה היה רק זה, היה מגוחך. אם אתה יודע מאיכן זה בא, ואתה גם יודע לאן זה הולך, זה מקבל משמעות אחרת לגמרי. כלומר, השמירה על מנהג מגוחך כל כך, היא הכרחית על מנת שתגיע בסוף אל האושר הגדול של העתיד שגנוז שם. כי כשזה יתחדש, זה יתחדש באור יקרות. אז בינתיים אנחנו מוכנים לעשות דברים מגוחכים, רק בגלל שאנחנו יודעים את האור הגדול שגנוז בה. בסדר? זה הכוון. גם מדברים שנראים רעים, בוודאי. כן. עכשיו, זה כולל גם, הרב ברור שהרב כותב את זה הרי בישראל ותחייתו. למה הוא כותב את זה בישראל ותחייתו? מה הנושא של הספר? הציונות. כן? הציונות מתחילה בצורה מדולדלת. איך כתוב במסכת סוטה? במסכת סוטה כתוב על פסוק בזכריה. מי בז ליום קטנות? מי אמר זה? זכריה. על מה הוא אמר את זה? מי בז ליום קטנות? בימי זכריה התחילו לבנות את בית שני. עשו חגיגה, לכבוד זה שבנו את הבית השני. היו שם, ככה מסופר בתנך כתוב, שהיו שם זקנים שעוד ראו בילדותם את הבית הראשון בתפארתו. לפני חורבנו. אז הם ראו את הבניין של הבית השני, שהיה כזה עלוב, כזה מצ'וקמק, התחילו לבכות. ואי אפשר היה לשמוע את כל צהלת העם מפני הבכי של הזקנים. אז על זה הנביא זכריה נותן תוכחה. הוא אומר, מי בז ליום קטנות? כלומר, מה אתה מבזה התחלות קטנצ'יקיות? הרי מהדבר הקטן הזה יצמח משהו גדול. על זה הגמרא במסכת סוטה עושה פרפרזה. אומרת, מי בז? מי גרם להם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? תשובה, קטנות. מה זה קטנות? קטנות שהייתה בהם. שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. אומר רש"י, מה זה קטנות? קטנות אמונה. מהי קטנות אמונה של הצדיקים? האם הכוונה שהם לא מאמינים בתורה? האם הם לא מאמינים בתורה, אז הם לא צדיקים. הם לא קיימו את התורה? ודאי קיימו אותה, כי אם לא, אז הם לא היו צדיקים. אלא, הם מאמינים בשולחן ערוך, אבל לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר, הם אינם מאמינים ביד השם בהיסטוריה. כי זה נראה להם קטן מדי. זאת אומרת, זה... מה, יכול להיות שגאולה תבוא בצורה כל כך קטנה? זה לא יכול להיות. אני זוכר שתלמיד חכם אחד כתב אליי מכתב, שבו הוא אומר, עם הגישה שלך, כבן שלי, שיום העצמאות, הוא אומר, עוד יחשבו! שיציאת מצרים לא הייתה אלא איזה גאולה בן-גוריוניסטית. מה התשובה? אכן, באמת, זאת הייתה גאולה בן-גוריוניסטית. שקם, מי שחרר אותנו ממצרים בעצם? מי המנהיג? פרעה. פרעה קם באמצע הלילה, אמר, קומו צאו מתוך עמי, על זה עושים את ליל הסדר. נכון? זאת תהיה אמת. זה שהיו ניסים, 10 מכות, מכת בכורות, עמוד אש וענן, כל זה תפאורה. אבל לא עושים חג על עמוד אש וענן, עושים חג על השחרור. אז אכן, נכון, צריך לדעת להסתכל על המעשה של דוד בן גוריון, כמעשהו של פרעה, שעליו אנחנו עושים את ליל הסדר, ואת כל איסורי מצות וכל החומרות שבעולם. כן? על מה? על זה שהיה שחרור לאומי. אז זה, אבל הצדיקים לפעמים לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. הם אומרים, זה כזה קטן, לא מקובל עליי. איך הרב ציודה היה אומר? זה קושיות על ריבונו של עולם. קושיות, יש לך קושיות. הקדוש ברוך הוא לא גאל כמו שאתה רוצה שיגאלו. הוא שואל אותך בכלל? הוא לא שואל אותך. בסדר. אז אומרים שאחת הסיבות שבית שני חרב זה הבכי של הזקנים האלה.
לא בגלל שקראו, ברכו בתורה, אבל...
סיפור אחר. זה על בית ראשון דפי. אבל, הקובנים... אז הבכי של הזקנים עשה משהו. זה כמו שאומרים על בר כוכבא. כן? הרדב"ז אומר ש... הרמב״ם כותב ש... שבר כוכבא נהרג. נהרג בעוונות. עכשיו הרדב"ז שואל, מה זאת אומרת נהרג בעוונות? משמע שזה הגויים הרגו אותו. בגמרא כתוב שהרבנים הרגו אותו. כן? בגמרא כתוב שרבנן קטלוהו. מה? לא, אז הרדב"ז אומר, רפו ידיהם ממנו ובאו גויים והרגו אותו. אז מה זאת אומרת רפו ידיהם ממנו? שאלת את הרבנים, מה אתה אומר על בר כוכבא? הזה הורג. נו? זאת אומרת, אז מי אשם בכישלון מרד בר כוכבא? אלה שעשו... נכון, אז מה אם דעתם לא הייתה נוחה ממנו? זה מה שלא בסדר, שדעתם לא הייתה נוחה ממנו. למה לא הייתה דעתם נוחה ממנו? כי הוא לא התאים למה שהם חשבו שצריך להיות. אבל הקדוש ברוך הוא כן רצה בו, כן? חוץ מרבי עקיבא, שרבי עקיבא הוא אמר, אני רואה את הדברים כמו שהם, כן?
אבל גם אנחנו רואים היום כל מיני צורות שלטון, כל מיני מעשים שהשלטון עושה, שאנחנו, שדעתנו לא נוחה מהם, גם דעת הרבנים לא נוחה.
נכון.
כן? ואולי בעוד 10, 20, 50 שנה, 100 שנה יתברר שכל זה נעשה לאיזשהו דבר מאוד מאוד חשוב, נכון? ומאוד נכון.
נו. לא הבנתי מה שאתה רוצה לומר בזה.
זאת אומרת, לכאורה בשיטה הזאת...
יש מעשים רעים שעושה ממשלתנו הרוממה.
זאת אומרת, טוב, ונגמר הסיפור. מגרשים גוש קטיף, בסדר, אני יודע מאשימים את זה, בסדר, כל דבר, זה בסדר, מה אפשר?
זה שני דברים שונים, רגע, 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 רגע. לא אמרתי שכל מה שעשר בכוכבה היה בסדר. אבל זה ביוק העניין. הרבנים נאחזו בזה שמעשיו של בכוכבה לא תמיד בסדר, כדי שלומר שהוא גם לא הגואל. וזה כאן הטעות. זאת אומרת, מדינת ישראל מגרשת מגוש קטיף, זה רע. מדינת ישראל עושה, אתה רוצה רשימה של השטויות? אני יכול להביא לך את כל השטויות שמדינת ישראל עושה, אבל חבל. כן? לא בסדר. האם זאת גאולה? צריך להגיד הלל ביום העצמאות? כן. מובן? אפשר להדליק את המזגן?
מדוע? מדוע זה גאולה? אם יש טעויות, זה לא אינדיקציה למשהו?
לא.
למה לא?
לא.
למה לא?
אני רוצה לחזור על שאלתך. אתה שואל, מה, אם יש טעויות, זה לא אינדיקציה לזה שזה לא גאולה? תשובה, לא. למשל, יש חג שקוראים לו חנוכה, נכון? חנוכה. כן. מה המצווה העיקרית בחנוכה? מה המצווה העיקרית בחג החנוכה? מה פתאום? ההלל. ההלל. זה חשוב פי מאה מאשר הדקת נרות בחנוכה. ההלל. עכשיו, על מה אומרים הלל? על זה שחזרה המלכות. איזה מלכות? בית חשמונאי. כמה זמן ארכה המלכות הזאת? אומר הרמב״ם, יתר על 200 שנה עד החורבן השני. יתר על 200 שנה. איך הרמב״ם הגיע ליתר על 200 שנה? מאיפה הוא לקח את המספר הזה? איפה זה כתוב? איפה? באיזה ספר? מה? לא, לא ביוספוס. אני לא בטוח שהרמב״ם ראה את יוספוס. כתוב בסדר עולם רבה, זה הרמב״ם בטוח ראה. סדר עולם רבה, מלכות בית חשמונאי קוף ג' שנים, מלכות בית הורדוס קוף ג' שנים. אז קוף ג' ועוד קוף ג' יוצא 206. זה מה שאומר הרמב״ם, יתר על 200 שנה, חזרה המלכות. אז את מי הוא כלל שם? את כל מלכות חשמונאי, כל מלכות הורדוס. כולם היו גדולי השודדים של ההיסטוריה שלנו, חוץ מהדור הראשון. על זה אתה אומר הלל. וצריך לדעות איזה פשלות הם עשו שם. מה שהולך היום זה קטן לעומת מה שהם עשו.
זה נחשב גאולה?
ועל זה אתה אומר הלל, על זה שנגאלנו. כמו שאומרת הגמרא, שהלל אומרים אותו על גאולתן, רש"י, כגון חנוכה. מה אתה עושה? תחלוק על רש"י?
לפי שיטתו של הרמב"ם, אם זה ככה, על יום העצמאות צריך לומר הלל, מהי עד ראש השנה.
למה? מהי
באייר.
נכון, נו למה?
לא.
אם על מלכות דפוקה כמו זו של החשמונאים אומרים הלל שמונה ימים, אז על שלנו צריך להגיד ארבעה חודשים. נשמע, אני מוכן להתפשר עם החרדים, שיגידו רק יום אחד. שרה, לא? טוב. ירושלים. למה אנחנו צריכים לעבור את החלק הקטן? חלק הקטן. יש פה, השאלה היא כזאת. ירושלים. למה אנחנו צריכים לעבור את החלק הקטן? לא הבנתי את השאלה. כלל. לכן, אני לא יכול להתייחס. אני צריך להמשיך.
הוא שואל למה לא להתחיל ישר מהגדול, למה להתחיל
בקטנות?
מה זה קטן?
קטן, אני בא ליום קטנות. למה להתחיל בקטנות? למה להתחיל בקטנות? למה אי אפשר שהקדוש ברוך הוא מיד יעשה דברים בגדלות? מה אתה משאיר לאדם? צריך שהאדם ישותף בהשלמת הגאולה. אם הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, סימן שהוא לא נותן לך מקום. לא נותן לך מקום, בשביל מה ברא אותי? חבל, בבזבוז. טוב, אז בואו נמשיך. גם בצורה כהה וזעירה, כשחל בה רוח העליון, המאוגד לאידיאליות המאושרה באושר בלא גבול, הרי יש בה מעיין חיים ההולך ומתגבר, מחיי דורות, מאשר תקופות, ומיישר דרך לעמים רבים. כלומר, זה לא רק לעם ישראל פתאום מועיל, זה הופך להיות מועיל לאנושות.
אבל זה רק אם אתה רואה את זה בצורה
כזאת. עבורך. זה תמיד ככה, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שגם אתה תראה.
אתה חי ברוך הילד, באותו אור קטן במלאכת, אתה יודע שהוא באמת אולי זה אור ש...
השאלה אם אתה מסוגל לראות את זה. כבר אתה שואל האם זה לא אשליה. כשאני אומר שהאור העליון חל, האם זה לא אשליה? זה באמת תלוי בדבר אחד, בשורש הנשמה שלך. כלומר, אם יש לך שורש נשמה של מי שמסוגל לזהות שזה אכן זה, אז אתה רואה. אם לא, אז לא. למשל, כשהייתה הצהרת בלפור, אז החפץ חיים שמע שהייתה הצהרת בלפור, ואז הוא אמר, דוס איז דוס. זהו זה. מה זאת אומרת? זהו זה. כלומר, הוא אמר, עכשיו זה זה. כן? מה שהתפתח מזה אחר כך, איך זה התפתח, זה לא משנה. כן? יהיה פוגרום ביהודים בפקין, לא יהיה פוגרום. יורידו מאחזים, לא יורידו. כן? אז זה כבר פרטים. זה אמנם כואב מאוד. כן? זה ששרפו שם שלושה בתים של יהודים ושדדו את ביתם ואימו על חייהם בפקיעין, שזה הסיפור האמיתי שלא מדברים עליו בתקשורת, כן? זה דבר כואב. אבל זהו זה.
אבל אם הוא
יתחתר, בן
אדם מתחנך בצורה מסוימת, אז
איך
זה שייך לשורש הנשמה שלו? באמת, אם הוא יתחנך ככה,
אתה אומר זה תלוי בחינוך, לא נכון. יש אדם שמקבל חינוך מסוים, ודברי אותו חינוך לא נכנסים בליבו. ויש מי שכן זה נכנס בליבו.
זאת אומרת שהגענו לפה כי השורש לשמה שלנו שייך
לפה? נכון.
ולא במקריות?
נכון.
שחבר המליץ ובא ואמר וזה, ובאנו וניסינו ו...
תראה, אני לך יותר מזה. יש אנשים שמגיעים לכאן, ואני יודע מראש, אחרי 4 ימים הם לא יהיו פה. אני יודע. למה אני יודע? כי אני רואה זה, הם לא בנים... הראש של... מכון מאיר, תורת הרפוב, זה לא מדבר עליהם. לפעמים הם אומרים לי, אתה יודע, אני מתלבט בין זה לזה וזה. אני אומר, טוב, אני יודע שאתה תהיה בסוף חרדי. למה? כי רואים סגנון השאלות, הדאגה הפנימית, היא תואמת לדברים אחרים.
הרב,
זה
מה,
הקטנות
שאיך שתורת הרב מוצגת?
לא, זה עניין ש... לא, לא, זה לא מהקטנות שאיך שתורת הרב מוצגת, זה עניין שבשורשי הנשמה בכלל.
אז סותרת
מלואה,
כלומר, אין לזה תקנה?
יש לזה תקנה בקושי. אביא לך דוגמה. היה אדם צדיק מאוד בירושלים, הרב חרלה, זכר צדיק לברכה. הוא היה מצד שורש הנשמה שלו, מכל אופיו הפנימי, הוא היה חרדי. אבל הוא כל כך הושפע מעוצמת הקדושה שהוקרנה מהרב קוק, שהוא קיבל את תורתו של הרב קוק. ואז יצאה איזו תורה מאוד מיוחדת, משהו מוזר קצת. כן? אדם חרדי שמצדיק עליו את הדין שהלכה כרב קוק. וזה, הייתי אומר, מפעם לאורך כל הספרים שלו בנושא. בסדר? אבל זה קשה מאוד, זה צריך להיות גיבור, כמו הרב חרלה.
אולי את זה אפשר לשווק לאותם...
כן, קשה. תדע לך שהספר, מעייני הישוע של הרב חרלה, היה קשה להדפיס אותו. המשפחה שלו התנגדה להדפסתו. כי היו יכולים לחשוב שהוא התכוון למה שהוא כתב. שזה ודאי אסור לחשוב. כן, מה אתה אומר?
זה אמר אדום, שאדום מוכן לתשובות גדולות.
אדום מוכן לתשובות גדולות, אבל יש נשמות שלו. יש לב בין דור לבין נשמות.
לא, אבל זה שבאפור, שבאופן מעשי אפשר...
כולם?
זה תורת הרפוק למונות?
לא חושב.
לא? לא. אז מה הכוון השם של הרפוק?
למי שבדור מייצג את הדור. אבל לא כולם בדור, הם במדרגת הדור. יש אנשים שמה שיעזור להם זה סיפורים על גיהינום. אז זה לא הדור, אז הם לא הדור. כן, תמיד, בכל דבר יש מה שקרה לוז והייתי אומר היקף. זה כמו שלמשל, אני יודע, אם אתה רוצה לפתח כדור רגלנים טובים, אז אתה צריך לפתח חברה כמו בברזיל, שבה כל ילד בחצר האחורית של הפחונים משחק כדורגל עם פחית, כן? ואז אתה מגיע בסוף להישג גדול. האם זה אומר שכל ברזילאי הוא כדורגלן טוב? לא. האם כל ברזילאי מתעניין בכדורגל? לא. אבל ברזיל בכללה היא כן.
מה ההבדל בין הדור שלנו לדורות קודמים?
מה ההבדל בין הדור שלנו לדורות קודמים? שהדור שלנו הוא ענק והדורות הקודמים היו רק גדולים.
זה לא יחידים, זה מי שמייצג את הלוז של תנועת החיים של הדור. יש תמיד מי שמייצג את המיינסטרים, ויש מי שייצג את השוליים. היום המיינסטרים של נשמות הדור זה נשמות גדולות. ועוד איך שזה מופיע במציאות. הרי היה שרובם חילונים. זאת אומרת שהתכנים של התורה הקטנה לא מספקים אותם. בצדק. מה, מוכרים להם לוקשים? לא רוצים. ויותר מזה, אחוזים גדולים של החברה שלנו רוצים לרדת מן הארץ. עוד יותר גדול. סימן שאפילו האידיאל של הציונות ששיווקו עד עכשיו כבר לא מספק. רוצים להיות שייכים לכפר הגלובלי וכל מיני דברים כאלה. סימן שהנשמות הם עם צימאון אדיר. צימאון אדיר, הם אפילו לא יודעים למה מרוב שזה גדול. למה הם מצווים? לכבוד השם. בוודאי, בוודאי. הנה, זה כתוב במפורש. אם זה כתוב, אז זה נכון. זה כתוב באורות התשובה. רק שנייה, רק שנייה, שאני רוצה להבין פה משהו. אורות התשובה, פרק ד', פסקה ח'. קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחריה, היא התשובה אל כבוד השם. אף על פי שבהתרחב האור המושגים מתעלים, עד שהתוכן של כבוד, עם כל רוחבו, צר הוא, מאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה. שתמצית תיקודם יקר מחוכמה ומכבוד. לכן אפילו להגיד כבוד השם זה הקטנה. וזה יסוד התשובה שאורו יגלה בעקבתה דמשיכה. מה? איך פורטים את זה לכסף קטן?
זאת אומרת, דברים משמעותיים. אתה עכשיו משלב לדבר עם קבוצה של חילונים או דתיים, אתה רוצה להסביר לי מהו כבוד השם שאנחנו אמורים לשאוף אליו. למה? למה אני אמור לשאוף? אתה מדברת על כבוד השם, משהו מאוד ארטילאי. מה? מה אני צריך לצפות?
טוב, אתה שואל למה שואפים. אז תבוא לשיעור שלי בראש יהודי. תראה.
מתי?
יום שלישי. שמונה וחצי. בתל אביב. בחוף צפת 2, פינת בוגרשוב. בסדר? אוקיי. מה? אבל, בשיעור הזה אני לא מרשה לדתיים לדבר. אני גם לא מרשה להם לשבת ליד השולחן.
אבל בוא נשאר.
בצדדים. כן, מה אתה אומר?
בקשר
לא, הדתיים תמיד הורסים את האפשרות של החילונים לדבר. זה בעיה קשה מאוד. כן, כי ברגע שיש דתי אחד שמתחיל להגיד, הרמב"ן אומר, על המקום החילוני סותם את הפה. למה? הוא מרגיש שהוא לא בעניין. כן. מה אתה אומר?
בקשר לציונות, כמו שאנחנו קוראים לזה, הציונות הקטנה.
כן.
שאנשים יורדים מהארץ. ונשמע, יש בזה מימד חזק של, נשמע כאילו יש בזה מימד חזק של חולמנאות.
של?
חולמנאות.
מה זה חולמנאות?
לשון חלום.
חלום. מה אתה מתכוון? הסבר, פרש בריך.
מקרים שאני מכיר, מדובר
בהרבה
באנשים קטנים
זה הרבה פעמים, תראה, דברים גדולים ודור גדול זה חל באנשים קטנים. כלומר, אנשים קטנים שותפים בעל כורחם במהלך גדול. אבותינו שיצאו ממצרים, היו כולם ענקיים או כולם קטנים?
לא יודע.
היה כל מיני. המאורעות היו גדולים. אז המאורעות
כפי. זה יכול להיות שכולם קטנים, אבל הרעיון שעומד מאחורי זה...
זה מחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר.
יכול להיות שרק הרעיון המופשט לגמרי הוא גדול.
נכון. ברור. למה? תראה, אז אפשר להבין את זה. למשל, סיפרתי את זה, אני חושב, אתמול, על הצנחנים ששחררו את הכותל. דיברנו על זה, לא?
כן.
נכון. מה? איפה דיברנו על זה?
הם ברחו והם לא ידעו למה.
איפה זה היה? איפה דיברנו?
היה
בפרקי אבות. בשיעור פרקי אבות. כן. שיש מחלוקת בין הרדיו לטלוויזיה בדבר הדמעות של הצנחנים ששחררו את הכותל. שברדיו שמעו את הצנחנים בוכים. והצנחנים אחר כך הופיעו בטלוויזיה לפני כמה שנים ואמרו לא בכינו. אז מי צודק? הרדיו או הטלוויזיה?
הצנחנים.
ברור שהטלוויזיה צודקת. הוא אומר לך שהוא לא בכה. אז הוא לא בכה. אז מה זה הדמעות ששמענו? זה לא הדמעות שלו. זה הדמעות של המאורה. כנסת ישראל חזרה אל בית המקדש. אז זה עבר דרך העיניים של הצנחן הזה, אבל הוא עצמו לא מבין על מה אתה מדבר בכלל. מובן? כן.
עם
ישראל תמיד מחולק למגזרים בתור אידיאל?
אני חוזר על שאלתך. האם עם ישראל תמיד יהיה מחולק למגזרים בתור אידיאל? עכשיו אני אשאל אותך שאלה. תסביר לי, תצדיק את הקשר בין השאלה שלך לשיעור. אם תצליח, אני אענה. אם לא, לא אענה. אין קשר בין. נכון? אז אני לא אענה. כן.
אם הרב אומר שיש נשמות שלא מסוגלות לקבל את תורת הרב קוק, אז לכאורה המושג של מגזר שלנו ומגזר שחושב אחרת של חרדי יישאר. אז שאלה היא...
כלומר, אם זה תמיד עניין של שורשי נשמות, אז יכול להיות שתמיד יהיו כאלה שיהיו שייכים למגזר שלא מקבל את תורת הרב. כן, השאלה אם הם יהיו מרכזיים או שוליים. כן, כלומר, הדור צריך את התורה הגדולה הזאת. טוב, כן.
יש פה גם
כאלה
שלומדים פה, אבל
עדיין
בשונה חסידות, זה לא דבר כזה.
אין לי שום דבר נגד חסידויות, מה בעיה?
לא, אני אומר. אתה אומר שמישהו בא אליך ואתה רואה
שישר אני אומר
פה
ארבע ימים. טוב, נו, זה פרטים. יאללה, בואו נתקדם ברב. אורו של משיח. האושר העליון בחיי החברה והכלל, בצירופו העמוק אל האושר הפרטי. מחובר הוא עם האושר והצלה המוחלטת של כל היש בתחיית המתים. טוב, פה הרב... מקפיץ אותנו כמה מדרגות. קודם כל הוא משתמש במושג שלא לגמרי ברור. מה זה אורו של משיח? אורו של משיח זה מושג שמופיע במדרשים. שהקדוש ברוך הוא ברא את אורו של משיח לפני בריאת העולם. או יש מקום, או לא, שמו של משיח. יש אורו של משיח, זה כתוב בפרשת וישב. כך אומר בראשית רבה, וישב. שם כתוב שיעקב... יעקב אבינו היה יושב בסקו ותעניתו על מכירת יוסף, כלומר על זה שיוסף נעלם. ראובן היה יושב גם הוא בסקו ותעניתו. למה? אני צריך לחפר על מעשה בלהה. ויוסף היה במצרים, ויהודה הלך לחפש לו אישה. והקדוש ברוך הוא, מה היה עושה? היה הולך ובורא אורו של משיח. מה זאת אומרת? מה זה אורו של משיח? המגמה המשיחית של גאולה היא מתבררת מתוך סקו ותעניתו של יעקב, סקו ותעניתו של ראובן, מתוך שוויתו של יוסף במצרים, ומתוך חיפוש האישה של יהודה. כלומר, מתוך כל זה יש מגמה שהולכת ועולה, שלא בידיעתם של הנפשות הפועלות. כלומר, כל אחד חושב שהוא פועל את העניין הפרטי שלו, וריבונו של עולם משתמש בזה כדי לקדם את העניינים שלו. כלומר, כל זה המגמה המשיחית. זה נקרא אורו של משיח. טוב, יש פה שאלה. אהבת ישראל, מדוע, הוא התכוון בטח לשים נקודה, והוא לחץ על המכה של הצד הסופית של הלועזי. מדוע הרב קורא ליהודי חילוני אונקלוס ואומר שחילוני הוא זר? הוא מתכוון בטח לשים סימן שאלה אחרי מדוע הרב קורא ליהודי חילוני, הלא אונקלוס אומר שחילוני הוא זר. נו, באמת, יש הבדל בין השפה של אונקלוס לשפה המודרנית. אני דיברתי בשפה המודרנית, מותר לי. שפה זה דבר שמתפתח. טוב, בואו נמשיך. אז אורו של משיח, המגמה המשיחית. עכשיו, המגמה המשיחית הזאת, למה היא קשורה? כשמה כן הוא, למשיח. דהיינו, גאולת ישראל, הקמת בית המקדש, שיבת הנבואה, השלום העולמי, עיסוק כל העולם כולו בחוכמה וכו' וכו'. הטובה משופעת. כל הדברים האלה אמורים להתרחש מתי? בהיסטוריה. כלומר, הגמות המשיח, זה אירוע היסטורי, עובדתי, התפתחותי, אבל עובדתי ממשי בהיסטוריה האנושית, בפוליטיקה של בני אדם. האם בזה מסתיימת כל מגמת החיים של ההיסטוריה? תשובה, לא. כי יש גם מעבר להיסטוריה. אז איך נקרא למגמה שמעבר להיסטוריה? לאן היא מובילה?
גאולה?
לא, גאולה זה ימות המשיח.
עולם הבא.
עולם הבא, מה יש יותר מעולם הבא?
תחיית המתים. נו, תחיית המתים הוא איזה מין ציור רחוק מאוד של פיוס בין הרוח לחומר. פתאום הנשמות מרגישות טוב בגוף. זה דבר ש... זה מאוד תמוע, זאת אומרת, הפילוסופים יש להם קושי עם תחיית המתים. הגוף, הלא הוא, מהווה קליפה, מעכבת לחיי הרוח. אז אם כבר השתחררנו מן הגוף, אז למה להחזיר את הנשמה אל כלי הגופים? זה השאלה שיש לפילוסופים נגד תחיית המתים. אנחנו תלמידי משה אומרים שיש תחיית המתים. כנראה שאנחנו מאמינים בגישה אחרת קצת, והוא שצריכה להתגלות האחדות שבהוויה. אז כלומר, זה לא מספיק שתהיה גאולה פוליטית של ישראל, וגאולה, הייתי אומר אפילו רוחנית של האנושות. צריך בסופו של דבר להגיע גם להתפייסות כללית של כל הקוסמוס כולו. ועל יסוד זה יכולה תחיית המתים להופיע. זאת אומרת שאורו של משיח זה נקודה רחוקה באופק, אבל אם מעמיקים בתוך הנקודה הרחוקה הזאת באופק, רואים עוד נקודה עוד יותר רחוקה שהיא תחיית המתים. אמת? אז זה מה שכאן אומר הרב, אורו של משיח. כן, הוא מתחיל לדבר לנו מה זה הקווים העליונים האלה. אורו של משיח, האושר העליון, בחיי החברה והכלל, בצירופו העמוק אל האושר הפרטי, כלומר, שיהיה טוב לכלל ויהיה טוב לי, מחובר הוא, כן, האור הגדול הזה, האושר הגדול הזה מחובר הוא עם האושר וההצלה המוחלטת של כל היש בתחיית המתים. כלומר, תחיית המתים היא בעצם נקודת הסיום של מהלך שראשיתו באורו של משיח. כלומר, יש אור חבוי בתוך אור. כן. טוב. כן, בבקשה, דבר. האם זה גם איך, לפי איך שהרמב״ם מסביר את תחיית המתים? לא. כן. אז זה לפי איך שרמח"ל מסביר את תחיית המתים. בספר דעת תבונות. כן. לגודל העתיד הזה מוכרחת כל עין לצפות. כלומר, אפשר לשאול אדם, נו, מה שאיפת החיים שלך? אני תחיית המתים. לא, זה מה שיש לך. כן. אבל צריך להבין. ברור שאם אתה קודם נסתכל רק על הנקודה האחרונה, זה מסנדבר את העיניים. אלא מדובר על תהליך שאנחנו יודעים שאחריתו החיים ללא מוות, האינסופיות, המוחלטות של החיים בכל. הציפייה, אז אני שוב חוזר פה, לגודל העתיד הזה מוכרחת כל עין לצפות. הצפייה האידיאלית היא מגוונת את הגוונים העליונים החיים, היא מקבעת את חותם ההוויה בגודל מאורותיה. זאת אומרת ש... זה שאני יודע שיש משהו גדול שמקיף את כל המציאות שאני מתקדם אליו, זה מה שנותן את הכוח בכל המהלכים הקטנים. כי האמת היא שבאופן הגיוני, תחיית המתים זה הכרחי. זה? הכרחי. מדוע? כי אם אתה אומר שאין תחיית המתים, זה אומר שהמוות ניצח. זאת אומרת שאתה מותיר בתוך העולם גורם של כישלון בלתי ניתן לתיקון. זאת אומרת שלא הכל נגאל. גאלת חלק מן המציאות, אבל לא את הדפקט העיקרי של כל המציאות כולה. לכן, אם אתה מאמין באמונה מונותאיסטית אמיתית, אמונת הייחוד האמיתית, אז בהכרח יש גם תחיית המתים. מעניין מאוד, כשאנחנו רואים את רשימת העיקרים של היהדות, כמה עיקרים יש? 13. לפי הרמב״ם 13. איך הרמב״ם סידר את זה? הראשון, מציאות השם. השני, אין לו גוף. ג' הוא אחד. ד' יש נבואה. ה' יש משה רבנו. ו' תורה מן השמיים. ז' שכר ועונש. וזה בסוף מגיע למשיח. 13, תחיית המתים. למה הסדר הזה? כי זה סדר לוגי. כלומר, אי אפשר שיהיה תחיית המתים אם אין שכר ועונש. אין שכר ועונש אם אין תורה. אין תורה אם אין נבואה. אין נבואה אם אין מי שמנבא. אין מי שמנבא, אלא אם כן יש אלוהים. אז מתחילים לפי הסדר הלוגי. הרמב״ם היה לוגיקן גדול.
אבל הרמב״ם זה לא לפי הסדר, זה לא
הכרחי. מה? זה בדיוק הסדר של הרמב״ם, מה שאמר.
זה לא הכרחי.
תחיית המתים
זה לא הכרחי לגאולה.
האם אני אמרתי שלפי הרמב״ם תחיית המתים זה הכרחי לגאולה?
זה כן.
אני לא אמרתי את זה, אז אל תאשימו אותי. עכשיו, אני, עכשיו, אם ככה, יש 13 עיקרים הולכים מן הסיבה אל המסובב. איך מתחילה המשנה בתחילת פרק חלק? כל ישראל שהם חלק לעולם הבא וכו'. ואלה שאין להם חלק, מי הם אלה שאין להם חלק לעולם הבא? האומר, אין תחיית המתים מן התורה, והאומר אין תורה מן השמיים, ואפיקורוס. סדר בדיוק הפוך לזה של הרמב״ם. אתה מתחיל מתחיית המתים, אחר כך תורה, אחרי זה בכלל אם יש מי שקיים פה למעלה. זה הפוך. אז המשנה מתחילה ממטה למעלה. כלומר, כנראה שלמשנה, מה שהכי חשוב זה תחיית המתים. נגיד את זה אחרת. יש אלוהים, הוא יודע להחיות מתים או לא? לא יודע להחיות מתים, אז שמה הוא קיים. זאת אומרת, בתפיסה של המשנה, מה שהכי חשוב זה קודם כל התקווה. ואם זה תקווה, התקווה חייבת להיות מוחלטת, שאין שום דבר עבוד לעולם. אז אם בשביל זה צריך גם שיהיה אלוהים, אז שיהיה. ברור? אבל הכי חשוב זה תחיית המתים. הרמב״ם מהסדר הזה לפי הסדר הלוגי, והמשנה לפי הסדר הערכי. בסדר? אמר ככה, איך אמרה האישה, את קועית. האישה מתקוע, מה היא אמרה? וחשב מחשבות, לבלתי גידח ממנו נידח. נכון? לבלתי יידח ממנו נידח. כן? שלא נהיה כמים הניגרים ארצה אשר לא יאסף. יכול להיות, מה, מים הניגרים, זה אין דבר יותר מדכא מאשר מים שנשפחו. משהו, נכון? אמנם אין בוכים על חלב שנשפח, אבל בהחלט מצטערים. נכון? כי המושג של חלב שנשפח, שבהחלט מצטערים עליו, זה בדיוק מה שהיוונים מכנים בשם טרגדיה. זה טרגי. מה זה טרגי? אבוד ללא תיקון. המושג טרגדיה לא קיים בעברית. איך אומרים טרגדיה בעברית? טרגדיה. לקחו את המילה היוונית. עכשיו, איך היינו בכל זאת אומרים בעברית? איך היינו אומרים את זה בעברית? אבוד. נכון? אבל אבדה מתבקשת. אשר תובד ממנו, הומצאתה. כלומר, זה עבד ממנו, אז זה נמצא אצל מישהו אחר. ייאוש קונה. כלומר, הייאוש של הבעלים הראשון מקנה אל המוצא. זאת אומרת, אין דבר בעולם שהוא אבוד מוחלט. זה לא קיים. ולכן יש הכרח שתהיה תחיית המתים. כלומר, תחיית המתים היא הדבר המתבקש מאמונת הייחוד. מובן? טוב. למה זה הדבר הכי קשה לתפיסה? תלוי מאיזה נקודת מוצא אתה מתחיל. אם אתה מתחיל מנקודת מוצא שהשם אחד, אז זה מתבקש שתהיה תחיית המתים. לא יכול להיות שיש משהו אבוד.
בעצם נקודת המוצא מתי שאני נולדתי ואת ההיסטוריה שלמדתי אותה, מאז שאני מכיר ועד היום לא הייתה הפרעה כזאת של תחיית מתים.
אתה אומר שמעולם לא ראית.
תחיית מתים
אחרת. למה אתה אומר שלא ראית? כי אתה מתחיל ממה שאתה ראית.
לא ראיתי, גם מה שלמדתי.
אבל מה שלמדת, רגע, אבל לא משנה. ברגע שנקודת המוצא שלך היא היש ולא שורש היש, אז הכל קשה. למה? כי זה מאוד קשה להרחיב מעגלים. אני מכיר את המעגל הקרוב שלי, אחר כך מעגל קצת יותר רחב, קצת יותר רחב. אתה רוצה שאני אראה את עצמי בתוך המעגל היותר גדול, קשה לי. נכון? אבל אתה יודע, איך כותבים ילדים משועממים במחברת שלהם? אני פלוני, גר ברחוב זה וזה, בקריית משה, ירושלים, ישראל, מזרח התיכון, אסיה, כדור הארץ, מערכת השמש, שביל החלב, הגלקסיה, היקום. כן? איך אני מקודם? עכשיו, איפה אני נמצא בעצם? אני נמצא פה ליד השולחן. השאלה אם ההסתכלות הזאת היא נכונה. מצד האמת אני לא ליד השולחן. מצד האמת אני ביקום. ואני צריך לראות איפה ביקום? בגלקסיה. איפה בגלקסיה? בירושלים. איפה בירושלים? ליד השולחן. ברור? אז השאלה היא, מה שקשה לך לתפוס תחיית המתים, זה בגלל שאתה מתחיל מהנקודה של עצמך. אם אתה מתחיל מן האינסוף, תהיית המתים, זה דבר המתבקש. מובן? כן.
אבל זה גם נפרש שגם הרשע הכי גדול יש לו תיקון.
נכון.
עכשיו, כתוב ש... כתוב המון המון ספרים. שיש מה שהעונש לרשעים, הרשעים הגדולים, לאבדון.
נכון.
לעונש נצחי.
נכון.
זה מפורש, עונש נצחי.
נכון.
משמע
עונש נצחי, משמע שאין להם תיקון. נכון. אני יכול לחזור על השאלה שלך? כדי שגם גולשנו היקרים יוכלו ליהנות ממנה? אתה שואל, לפי מה שאתה אומר, אז אפילו לרשע הכי גדול יש תיקון. והנה כתוב בספרים, בהרבה ספרים, שהעונש של הרשעים הגדולים זה אבדון נצחי. תשובה, זה לא כתוב בשום מקום.
משנה?
לא, זה לא כתוב. מה כתוב ברית חיים?
ואלו שהם יחלת עולם הבא.
נו.
הלוחה של המכה...
נו, אז מה? רגע, אז אני אביא שני מקורות. האחד במסכת ראש השנה, שלכאורה אומר מה שאתה אומר, והשני, מה שאתה הבאת עכשיו מפרק חלק. בסדר?
כן.
טוב, אז קודם כל נתחיל ממה שהבאת מפרק חלק, ואז אני אתייחס למה שהבאת, בלי לדעת, במסכת ראש השנה. בפרק חלק כתוב כך, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל? כולם? אתה אומר, מה המשכת? לא כתוב חוץ מי. אני מבקש לא להמציא משניות שלא קיימות. אחר כך כתוב, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. אם המשנה הייתה רוצה לומר חוץ מי, היא הייתה אומרת חוץ מי. אבל היא לא אמרה חוץ מי, למרות שהיא יודעת להשתמש במילה הזאת. בסדר? המשנה אמרה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז זה בלי יוצא מן הכלל. אחר כך מוספים לך, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, זה מוכר רשימה. זה מדובר על יהודים גם. יש שם גם כמה יהודים טובים שם. נכון, לא? אז בסדר. הבנתי, תודה. אז אם כך, יש פה סתירה בין תחילת המשנה להמשך של המשנה. אם המשנה הייתה רוצה להגיד, יש כאלה שיש להם, יש כאלה שאין להם. הייתה אומרת, יש שיש להם חלק לעולם הבא, ויש שאין להם חלק לעולם הבא. כמו שאלה, יש נוחלים ומנחילים, ויש נוחלים ולא מנחילים, ויש מנחילים ולא נוחלים, נכון? או אלו מציאות שלו, ואלו מציאות, ואלו חייב להכריז. אבל אז היה צריך להגיד, חוץ. אלא מה? אלא מה? צריך לקרוא את זה אחרת. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כולל אלו שאין להם חלק לעולם הבא. ככה הארי קרא את זה. אתה חולק על הארי? אתה חולק על הארי? כי הארי מסביר ככה. הארי אומר, כל ישראל יש להם בסופו של דבר חלק העולם הבא. עכשיו, איפה הארי יודע את זה? זה כתוב בגמרא אחר כך בהמשך. הגמרא אומרת, מביא הברייתא, דורשי רשומות אמרו, כולם יש להם חלק העולם הבא. ואז כל אלה שאין להם, שמה פתאום מכניסים אותם בדלת האחורית. מה? כן, זה מה, ברשימה הזאת. זאת אומרת, שמה שאמרו לך, אין להם חלק, זה נכון, אבל לא בסוף. כלומר, יתחנו אותם. אבל בסוף הם יגיעו. רגע. עכשיו, יש בברייתא, במסרת ראש השנה, שם כתוב שהרשעים הגדולים, גדולים, גדולים, הם נידונים לעד ולעולמי עולמים, וגהינם קלה, והם אינם קלים. מה זאת אומרת גהינם קלה? יבוא שלב שגהינם תפסיק לבעור. נכון? תיגמר האנרגיה של הגהינם, והם אינם קלים. רגע, עד ש... הם נשארים לעולמי עד, אבל הגהינם קלה. זאת אומרת, באיזשהו שלב הם אינם קלים. נכון? יש תיקון לכל. אלא מה? אוי ואבוי לתיקון הזה. זה נורא קשה, אבל בסוף מגיעים. אני ראיתי פעם, מאז שאני ציטטתי את זה, אני מחפש את זה שוב, כי אני עכשיו לא מוצא, אבל השלה אומר, שישו הנוצרי, זה ייקח לו 50,000 שנה, אבל בסוף הוא יתוקן. בסדר? כן, בבקשה.
האם הרמח"ל בדרך השם לא סובר שהנשמות נכלות לגמרי?
האם הרמח"ל בדרך השם לא סובר שהנשמות נכלות? מה זה נכלות? קלות, אתה מתכוון? לגמרי. זה מה שהוא כותב בדרך השם. אבל זה לא מה שהוא כותב באדיר במרום. ששם הוא כותב את מה שהוא חושב באמת.
למה?
כי יש דברים חינוכיים, או יסודות להמון, ויש העומק של הדברים. בסדר? טוב, נו.
לפני זמן, אנחנו רואים, המנשבים,
למינים ולמלשינים אל תהי תקווה. נכון. נכון. אנחנו מתפללים שלא יהיה להם תקווה. בסוף, ריבונו של עולם מטפל בכולם. בסדר? טוב. אז זה מה שאומר כאן הרב. לגודל העתיד הזה מוכרחת כל עין לצפות. הצפייה האידיאלית היא מגוונת את הגוונים העליונים החיים. היא מקבעת את חותם הוויה בגודל מאורותיה. נתיקה כל דהי מראשית ערום, מאחרית העדן המעולה, נפילה היא להם כשחת, וסעירים קמים ומשחקים במקום זמירות שרי קודש, ונועם שיח סוד המון מעלה. טוב, לא גמרנו את הפסקה, אבל גמרנו את השיעור. שלום.